כזכור, הרמב״ם העלה דוגמה של מאמר אגדה שצריך להבין אותו בצורה יותר עמוקה מאשר הוא נראה על פני השטח. והוא לקח דווקא את הדוגמה של אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה. הדוגמה הזאת היא לא מסוג הדברים שהם סתרי תורה, מסוג הדברים שהם שייכים לאותן אגדות שהן מצפינות. האגדות המצפינות הן אגדות שלפי פשוטן הן רחוקות מן ההבנה לגמרי, משוללות הבנה. ואילו המאמר הזה, לא שהוא משולל הבנה, אלא שיש עליו, יש בו קושי, יש עליו קושיה. אם אתה אומר שאין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה, הכיצד, הרי הייתה למשל התקופה שלפני מתן תורה, שאז עוד לא הייתה הלכה. מה אז לא היה לקדוש ברוך הוא חלק בעולמו? אנחנו מבינים שדלת אמות של הלכה זה מה שהקדוש ברוך הוא תובע מהאדם, אבל הרי התביעה הזאת שהוא תובע מהאדם, היא הרי לא מאז ומתמיד מוגדרת כהלכה. אז מה פירוש הדבר הזה? אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו חוץ מארבע אמות של הלכה. אומר הרמב״ם אחרי כל הדיון, ומה היה הדיון? הדיון היה בתכלית האדם. להגדיר מהי התכלית שלשמה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. איפה הפעולה המאפיינת של האדם שאותה האדם צריך לעשות. והרמב״ם מגיע למסקנה שהתכלית היא איש חכם וטוב. כלומר, האדם צריך להגיע למיצוי של יכולתו השכלית בהכרת האמת, בהכרת המציאות, ושל יכולתו המוסרית שהיא נובעת גם כן מהכוח השכלי של האדם, לשפוט בין טוב לרע, להבחין בין הנאה והמגונה מן הפעולות. ואדם שיש בו שתי השלמויות האלה, דהיינו שהוא חכם, יודע את מה שאפשר לדעת, ובראש הידיעות הנכבד שבמושכלות, ידיעת השם. ידיעת השם, אחדותו וכל מה שקשור בדבר הזה מהחוכמות האלוהיות. ובנוסף לכך, הוא לא רק יודע, אלא הוא גם עושה, דהיינו, מתנהג, הולך בדרך של שלמות המידות, והרמב״ם רק בקיצור אומר כאן, מהי שלמות המידות? להיות אדם מאוזן, לא לרדוף אחרי קצוות, כי הרדיפה אחרי הקצוות היא בעייתית, היא תמיד לא טובה, כפי שהוא יסביר בהרחבה בשמונה פרקים. אז העניין הזה של השלמות של החוכמה והמעשה, זה בעצם מושג פילוסופי כללי, זה לא מושג שהוא מצטמצם דווקא לפרק זמן מסוים בהיסטוריה. תמיד, מבריאת העולם ועד סוף כל הדורות, האדם נתבע להיות איש חכם וטוב. אם אתה מבין את המושג הלכה במשמעות הזאת, דהיינו, הלכה זאת חוכמה שמביאה לידי מעשה. הלכה זה הליכה. אז הבנו את הממרה, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו חוץ מארבע אמות של הלכה. מדוע? מפני שתכלית כל, אני קורא מתוך הסיכום, בעמוד סמך, שתכלית, הנה התברר מכל מה שאמרנו, שתכלית כל מה שבעולם ההוויה וההפסד, כלומר כל העולם שלנו, שהוא עולם של הוויה והפסד, העולם של כדור הארץ, שבו אין חומר שהוא קיים לנצח, אלא הכל הווה ונפסד, תכלית כל מה שבעולם ההוויה וההפסד, איש שלם, כולל החוכמה והמעשה. ואחר שלמדנו מדבריהם עליהם השלום, אלו שני העניינים, רוצים לומר החוכמה והמעשה, הנה האמת נכון, מה שאמרו, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, חוץ מארבע אמות של הלכה. כלומר, אם אתה מבין שההלכה, פירושה, חוכמה, שיש עמה מעשה, כמו שאמרו חכמים, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, הבנת את המאמר. המאמר אומר שתכלית האדם, הוא ממילא תכלית כל נמצאים תחת גלגל הירח, כל מה שנמצא פה בעולמנו, היא שיהיה אדם שלם בחוכמה ובמעשה. עכשיו, המעשה הזה הוא כמובן תלוי במעמדו, בזמנו, בכל מיני פרמטרים של על איזה אדם אנחנו מדברים. אדם הראשון הצטווה, אומרים חז"ל, בשש מצוות. בא נוח, הצטווה בשבע מצוות, נוספה לו עוד מצווה אחת. אחר כך היו תקופות שלפני מתן תורה שנוספו עוד מצוות, וזה עדיין לא היה מתן תורה בסיני, הצטוו במראה. לפני כן עוד אברהם אבינו הצטווה במצוות מילה. היו תקופות שונות בהיסטוריה. יש בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים, יש כל מיני שינויים במשך הדורות. אבל המושג הלכה זה המושג של אדם שהחוכמה שלו גם מחייבת אותו להתנהגות מסוימת. ההתנהגות הרצויה היא כמובן מה שהתורה מצווה באותו זמן, באותו מקום, באותו מצב. אם אתה בעל תפקיד מסוים, בעל מעמד מסוים, יכול להיות שהמעשה שלך, המעשה הדרוש ממך, הוא שונה מאשר ממישהו אחר. כהנים יש להם מצוות יתרות על פני ישראל. למלך יש מצווה לכתוב שני ספרי תורה וכדומה. אז להיות איש חכם וטוב זה לעשות את המעשה הנכון. זה לאו דווקא ההלכה הכתובה בשולחן ערוך ברגע נתון. ולכן הקושיה הזאת, מה היה לפני מתן תורה, נופלת, מפני שהמושג הלכה הוא לא מתכוון דווקא למה שאנחנו מכירים כהלכה בזמננו. בשבילנו זאת ההלכה. בשביל אדם הראשון הייתה הלכה משהו פחות מסובך. וכך יש משמעות אחידה, משמעות אלמנטרית קבועה למושג הזה, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו חוץ מ-400 של הלכה. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם את השלמות השכלית והמוסרית. זה פירוש המאמר. נכון, זה לא כל כך רחוק מהפשט. זה לא שזה איזה משהו נסתר שיש פה, זה משהו שאתה צריך לקלף איזה קליפה, אבל ברמה מסוימת, אם אתה מסתכל על המילים כפשוטם, אז אתה לא מבין נכון. אם אתה קצת חופר, קצת מעמיק, ומפרש את המילים הכתובות כאן בצורה קצת מתוחכמת, אתה מבין את המאמר נכון. זה מה שהרמב״ם נתן לנו כדוגמה. עכשיו, למה הוא ישתמש דווקא בדוגמה הזאת? הרי היה יכול לתת דוגמה מאיזה מאמר של רבא בר בר חנה במסכת בבא בתרא, ששם הפשט הוא לגמרי, לגמרי לא מובן, וכל ההבנה של המאמר תלויה באיזה סוד, באיזה רמז שהמאמר הזה צופן בתוכו. למה הוא הביא דווקא את הדוגמה הזאת? שהיא לכאורה דוגמה קלה. מפני שהיא עוסקת במושג הלכה. כאשר, מה אמרנו? שהחלק הראשון של ההקדמה הוא מבוא להלכה. החלק השני של ההקדמה הוא מבוא להגדה. הרמב״ם בכוונה עושה פה איזה מין הצטלבות. במבוא להלכה הוא דיבר הרבה על הנבואה. כי הנבואה במסגרת ההלכה היא חלק מההלכה. להפך, הוא רוצה שם להדגיש שהנבואה היא בתור משבצת הלכתית, נביא, מצוות הנביא, הגדרת הנביא, זה כמו כל דבר הלכה אחר. אנחנו מתייחסים לנביא כמי שמחייב אותנו רק מפני שיש הלכה, במקרה זה לא בשולחן ערוך, כי אין הלכות נבואה בשולחן ערוך, אבל ברמב״ם, במשנה תורה, יש הלכה שאומרת מה מגדיר אדם כנביא, כאשר הוא מוגדר כנביא, מה יש לו סמכות לצוות אותנו, ואנחנו חייבים לשמוע את דבריו, אליו תשמעון במצוות הסמן התורה וכו'. אז שם הוא מביא את הדרגות הרוחניות כחלק ממסגרת ההלכה. פה הוא רוצה במסגרת המבוא שלו להגדה להכניס את כל ההלכה לתוך המבוא הזה. כלומר, שבעצם המשמעות של ההלכה היא הרעיון המחשבתי, הרעיון האגדי, הרעיון הפילוסופי שאומר שתכלית האדם היא להגיע למעמד של איש חכם וטוב. וכל ההלכה היא בעצם חלק מזה. ההלכה היא בסיטואציה מסוימת ההגדרה של איש חכם וטוב. מי שהוא שומר תורה ומצוות כפי ההלכה אחרי מעמד הר סיני, הוא הולך בדרכי האיש הכולל החוכמה במעשה, ולכן, יותר נכון, זה חלק מהעניין של כולל החוכמה במעשה, זה החלק של המעשה, ולכן הרמב״ם לוקח את את הממרה הזאת דווקא כדי לשבץ את המושג הלכה בתוך המסגרת של האגדה, בתוך המסגרת של של תכלית האדם. כי זאת שאלה ששאלנו כשלמדנו את כשהגענו לסוף המבוא של ההלכה, שהרמב״ם פירט לנו את כל המבנה של ההלכה וסוגי ההלכות וכדומה. אבל שאלנו את עצמנו, בסדר, אבל האם יש תשובה לשאלה בשביל מה כל זה? התשובה היא כאן. התשובה היא שלהיות איש חכם וטוב זה תכלית האדם. כיוון שההלכה היא המורה את המעשה, היא המורה את המעשה הנכון, יוצא שההלכה כולה יש לה תפקיד במסגרת תכלית האדם, שהיא ידיעת השם והליכה בדרכיו, שהיא להיות איש חכם וטוב. נכון, נכון. נכון. הוא מכניס את כל ההלכה כולה לתוך המסגרת של יסודי התורה ודעות, שבעצם אומרת את הדבר הזה של ידיעת השם כתכלית עליונה. הרי ביסודי התורה הוא בעצם מונה את המצוות העליונות של התורה, שהן חמש המצוות הראשונות, ידיעת השם, אהבתו, יראתו, ייחודו, אהבתו, יראתו, ושלא להאמין באל אחר, באל זולתו. אז חמשת המצוות העליונות האלה, הוא כותב בפירוש אחר כך בסוף פרק ד' בהלכות יסודי התורה, שהם, מה שקראו חכמים, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, שהם קראו אותם דבר גדול. וכל ההוויות הבאי ורבה, כלומר, כל הפרטים והדקדוקים של ההלכות, הם דבר שחזל קוראים לו דבר קטן. ואף על פי כן הוא אומר, לעולם יקדים אדם את הלימוד של ההלכה, מפני שזה דבר שכל אחד צריך, כל אחד יכול, כל אחד מסוגל. מביא שם כמה וכמה סיבות למה צריך להקדים את לימוד ההלכה ללימוד המחשבה האלוקית. אבל בסופו של דבר, המושג הלכה כלול בתוך המסגרת הזאת של ידיעת השם. כפי שאמרת, במשנה תורה, כך הוא בונה את הספר כולו. והוא גם מסיים אותו בזה. שבסוף הלכות מלכים, שאומר שבסופו של דבר המטרה של העולם זה להגיע למצב שמלאה הארץ דעה את השם, כמיים לים מכסים, שזה בעצם התכלית של האדם, תכלית עולמנו. תכלית עולמנו זה המצב של להיות איש חכם וטוב, והנכבד שבחוכמות והמושכלות זה ידיעת השם. טוב, הוא אומר, וכבר חרגנו מן העניין אשר נרצהו חריגה רבה, אבל הבאנו דברים מייפים האמונה, מעוררים על הדרישה ואינם כלי ערך לפי מה שרואה אני. עכשיו הוא מקדיש פה את סוף הדברים לתולדות ההלכה שהוא התחיל בתחילת ההקדמה. דהיינו, הוא הגיע עד המשנה ועכשיו הוא ממשיך. כאשר חיבר רב אשי את התלמוד, הוא אומר, התלמוד זה ספר שסידורו ותועלתו לעד עליו דירוח אלהין קדישין בי. יש בו בתלמוד, או במי שסידר את התלמוד, רוח אלהין קדישין, זה ביטוי מדניאל, שרוח אלוקים קדושים, כלומר יש פה איזה השראה מיוחדת שזכה לה רב אשי, רבשי ורבינה ביחד סיימו את התלמוד, חתמו אותו, והוא אומר שהתלמוד הוא עד על עצמו, הספר האדיר הזה של החוכמה התורתית, הוא עד על זה שהוא נכתב ברוח אלהין קדישין. הוא אומר, בתלמוד, יש תלמוד בבלי, שהוא התלמוד של רבשי ורבינה, והוא התחבר על מסכת אחת מסדר זרעים, זה מסכת ברכות, ועל כל סדר מועד מלבד מסכת שקלים, ועל רוב סדר נזיקין, על כל סדר נשים, על רוב סדר נזיקין, מלבד מסכתות עדויות ואבות, ועל רוב סדר קודשים, מלבד מסכתות מידות וכינים. ואין בכלל תלמוד על רוב סדר תיארות, אלא רק על מסכת נידה. כלומר שבזרעים ותיארות יש בכל אחד רק על מסכת אחת. זה לגבי התלמוד הבבלי. לגבי התלמוד הירושלמי, שהתחבר בארץ ישראל, הוא אומר שיש בו חמישה סדרים. זה דבר מאוד מעניין מבחינת המחקר של תולדות ספרות ההלכה, כי למעשה לא ידוע לנו היום על ירושלמי לסדר קודשי, והיה ויכוח גדול אם באמת היה דבר כזה. לכאורה, הרמה אומר דברים ברורים, הוא אומר שירושלמי על חמישה סדרים, גם לסדר קודשים. אבל אין בעצם ציטוטים ברורים עם ירושלמי קודשים בספרות ההלכה הידועה לנו, וכך שהעניין הזה הוא קצת חידה. האם באמת יש ספר, היה ספר כזה ירושלמי במסכת קודשים? לפני, אני חושב, 100 שנה בערך, היה קצת יותר, יצא לאור ברוסיה ספר שנקרא בשם ירושלמי על סדר קודשים, ש... המוציא לאור טען שהיה לו כתב יד של, של, של הירושלמי, על סדר קודשי. אבל אחרי ויכוחים ודיונים התברר, למעלה מכל ספק, שהספר הזה מזויף. יהודי זייף, בכישרון. הוא זייף ספר, כלומר, הוא לקח מסוגיות מקבילות שנמצאות במסכתות בסדרים האחרים, ו... עשה מהם כאילו זה גמרא שנכתבה על, על, על קודשים.
עשה סלט.
בבקשה?
עשה סלט.
כן, עשה סלט, אבל בכישרון. ובסופו של דבר דחו את זה לחלוטין ואמרו שזה זיוף. למרות שהייתה תקופה עוד שאנשים מסוימים, תלמידי חכמים חשבו שזה באמת נכון. שהוא מצא את הירושלמי קודשים. ברר שזה לא היה ככה, אבל בכל אופן הרמב״ם אומר שהיה... לפניו ירושלמי על חמישה סדרים, כלומר גם סדר קודשים, אבל סדר תיארות לא נמצא לו תלמוד כלל, לא בבלי ולא ירושלמי. זו לא מסכת נידה. הוא אומר שאת סדר תיארות, אם רוצים לפרש את סדר תיארות, אפשר לעשות את זה על ידי ליקוט כל החומר שיש בתלמוד הבבלי ובתוספתא, וללמוד מתוכו את הפירוש ואת העקרונות של סדר תיארות, וזה הרמב״ם באמת עושה ב... בהקדמה שלו לסדר תיארות, הוא עושה עבודה ענקית של מבוא לכל דיני תומה ותורה שהוא לוקח אותו מכל השס. וזה באמת מהווה אחד מהיסודות של לימוד סדר תיארות, ההקדמה הזאת של הרמב״ם. טוב, אחר כך הוא אומר שאחרי חכמי התלמוד קרה נפל דבר בישראל. דהיינו, שמי אחרי חיבור התלמוד, החכמים שבאו אחר כך קיבלו על עצמם שהם לא חולקים על התלמוד. הגאונים שחיו בתקופה שמאחרי חתימת התלמוד ואילך, הם קיבלו את התלמוד כדבר חתום שעליו אין להרער, אי אפשר לחלוק עליו. כמו שקרה בזמן שהיה מעבר בין דור המשנה לדור התלמוד. הרי סך הכל המשנה... התחברה בנחתמה בשלב מסוים על ידי רבי יהודה הנשיא, והוא לא מנע מאף אחד להמשיך ללמוד ולהמשיך לייצר משניות. ואף על פי כן, כל אלה שבאו אחריו כבר החליטו שהם שייכים לתקופה אחרת. והם כבר לא יחלקו ולא יכתבו דברים עצמאיים בניגוד לדברי התנאים, אלא רק יפרשו את דברי התנאים. וכך קרה גם בסוף תקופת התלמוד, כאשר התלמוד נחתם, אז אלה שהיו אחריהם הרגישו שהם כבר לא באותה דרגה שהם יכולים לחלוק על המוראים, להתערב בדיון של המוראים, הם יכולים רק לנסות לפרש אותו ולפסוק הלכה לפי כללים, כמו שעשו המוראים לגבי התנאים, ויש פה גם הבדל מסוים. יש פה גם הבדל מסוים, כי המוראים אומנם לא מרשים לעצמם לחלוק על תנאים. ברגע שהמורה אומר משהו ומקשים עליו קושיה ממשנה או מברייתא, אז הוא צריך לתרץ. אם הוא לא מתרץ, הוא יכול להגיד, אני סובר כמו ברייתא אחרת, כמו תנא אחר. אבל הוא לא יכול להגיד, בסדר, הם סוברים כך, אני סובר אחרת. אין דבר כזה. המורה צריך להסמיך את עצמו על דעת תנאים. אם אתה רואה שיש כמה דעות, אתה יכול לסבור כמו אחת מהן. אז באמת, המוראים יכולים להחליט כמו מי הם סוברים. המוראים לא כפופים לכללים. אנחנו יודעים שבגמרא יש הרבה פעמים שהמורה פוסק הלכה כמו תנא יחיד נגד רבים. למה? כי כך נראה לו, נראה לו שהתנא הזה צודק. אז הוא יכול לפסוק גם בניגוד לכללים הרגילים, כי זה המוראים השאירו לעצמם את הזכות הזאת, להכריע בין התנאים עצמם, לא לחלוק על התנאים. אתה לא יכול להגיד, אני לא סובר כמו התנאים האלה וזהו. אתה צריך להגיד כמו מי אתה סובר, כלומר, אתה יכול להגיד שיש כמה דעות ואני סובר כמו הדעה הזאת. מה שאין כן, אחרי התלמוד, כאשר הגיעה תקופת הגאונים והראשונים אחר כך, אז כבר אין ראשונים או גאונים שאומרים, אני סובר כמו הדעה המסוימת בתלמוד, כי ככה נראה לי. אין דבר כזה. כל הפסיקה היא רק לפי כללים. יש כללים של יחיד ורבים, יש כללים של המוראים מסוימים שמעמידים זה מול זה, אז הלכה כזה. למשל, רב ושמואל, הלכה כרב באיסורי, הלכה כשמואל בדיני. רבה ורב יוסף וכולי, כל מיני כללים. אבל אין דבר כזה שהגאון, שאחרי התלמוד, יגיד לך, הלכה כמו פלוני, למה? כי ככה נראה לי, אני סובר כמותו. אז מבחינה זאת, הירידת הדורות שאחרי התלמוד היא עוד יותר חריפה מאשר הירידה שאחרי המשנה.
אבל היו גם סבוראים.
נכון, אבל הסבוראים הם למעשה, מה שאנחנו יודעים עליהם, זה שהם השלימו סוגיות תלמודיות פה ושם, וכתבו לפעמים את פסק ההלכה בסוף הסוגיה. והלכתה כך וכך. זה מה שידוע לנו שעשו הסבוראים. אבל הפסק ההלכה בסוף הסוגיה הוא מתבסס על מסורת שהייתה להם, כלומר על זה שככה נהגו, או שכך ישב בית דין והכריע את ההלכה. אז נכון, בתקופת הסבוראים הייתה עדיין רגל אחת בתוך התלמוד, אבל מי הגאונים והאלך? יותר כבר אין התערבות, אלא יש רק פירוש, אתה מפרש את מה שכתוב בתלמוד.
אבל הפירוש עצמו, הרי הרמב"ם בעצמו כתב
על
הדעות שלו לגבי
הפסקים
השניים מאחורים.
ודאי, יכולות להיות מחלקות, הנה
מיד הוא. הפירוש עצמו, הוא, חוץ מזה שגם פסק בעצמו ישראלי.
לגבי הפרשנות, ודאי שיש אפשרות למחלוקות. הנה עכשיו הרמב"ם אומר, והתלמוד כבר הושלם, והרי כל מי שעמד אחריו אומנם הייתה תכליתו להבין דבריהם אשר חיברו בלבד, ועליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. וחיברו הגאונים הפירושים הרבים. והוא מונה כאן כמה ספרים של הגאונים מהספרים החשובים ביותר, ואחר כך הוא אומר, והאיש הנבון המעיין בתלמוד יכול לדעת מעלת כל גאון וגאון מדבריו ופירושו. כלומר, אתה יכול לקרוא את דברי הגאונים, ללמוד אותם, ולראות מי צודק. להגיע למסקנה, אם אתה מספיק בקי, אתה מספיק חריף בתלמוד, אז אתה מעיין בתלמוד, אתה יכול להגיע, להחליט בקשר לגאונים, אם זה צודק, או אם הוא טועה, כמו שכותב פה מקודם, שהעריף, רבנו יצחק אלפסי, הוא בער את כל הטעויות אשר נפלו למי שלפניו, בפסקיו. הוא חלק הרבה על גאונים, שקדמו לו בפסיקת ההלכה, בפירוש הסוגיה, וודאי שהרשות נתונה לכל חכם לפרש, אבל לפרש את התלמוד, לא לחלוק על התלמוד. כשהרמב״ם כותב יראה לי, אז מה הוא כותב? הוא כותב שנראה לי שהדין הוא כך וכך, כלומר שמה שעולה מתוך התלמוד הוא כך וכך, למרות ש יכול להיות שבדברים מסוימים, היראה לי הזה הוא לא מקובל על חכמים אחרים. וגם כשהוא לא אומר היראה לי, גם כשהוא אומר שכך הדין, אז הוא לא... הוא הרבה פעמים חולק על קודמיו. כל הגאונים יכולים לחלוק אלו על אלו. כל הראשונים יכולים לחלוק אלו על אלו. גם ראשונים חולקים על גאונים. אין פה הגבלה. מה שרמב"ם כאן מדגיש זה שהתלמוד מחייב את כולם. כלומר, שלא יכול לבוא מישהו אחרי תקופת התלמוד ולהגיד, טוב, בגמרא חשבו כך ואנחנו חושבים אחרת. אין דבר כזה. מה שכתוב בתלמוד הוא מחייב. עכשיו, למה? למה בדורות התלמוד עצמם יכלו לחלוק אלו על אלו, והדורות שאחרי התלמוד כבר לא יכולים לחלוק? הרמב"ם מסביר את זה. הוא מסביר את זה בהקדמת משנה תורה. שם הוא אומר שההבדל בין תקופת התלמוד למה שהיה אחרי התלמוד, הוא בכך שבתקופת התלמוד הייתה כל הישות הציבורית של עם ישראל מרוכזת בישיבות של הגאונים. היו ישיבות של, ישיבות של האמוראים. היו ישיבות של האמוראים בבבל, בארץ ישראל. מחוץ לזה, בעולם הגדול, לא היו חכמים אחרים. החכמים היו או בארץ ישראל או בבבל. אז כאשר התלמוד שנכתב בשתי הארצות האלה מסכם משהו, אז זה כאילו הסכמה כללית של כל עם ישראל. לעומת זאת, בדורות שאחר כך, אז היו חכמים בבבל, היו חכמים בצפון אפריקה, היו חכמים בספרד, היו חכמים באשכנז, היו חכמים בצרפת. כל חכמי מדינה הם סמכותיים לגבי אותה מדינה. אבל אין סמכות כלל ישראלית אחת.
בזמן התלמוד היה.
הייתה סמכות כלל ישראלית.
לא, גם היו מפוזרים.
לא, 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 לא. לא היו קהילות של יהודים עם חכמים, עם חכמי תורה. אין כמעט שום זכר לזה. אתה לא תמצא. כן, אבל המרכז התורני היה בבבל, שזה עיראק היום, ושם היה המרכז התורני הזה שהייתה לו סמכות כלל ישראלית, שכל עם ישראל קיבל אותו. אבל אחר כך כבר לא. בזמן הגאונים כבר היו, בזמן הגאונים כבר היו מרכזי תורה מקבילים בארצות אחרות. היה, באשכנז למשל, כבר היו לפני רבנו גרשום מאור הגולה, שהיה בערך בתקופת רבי גאון, לפני, לא, זה כבר בימי הגאונים, רב סעדיה גאון, בתחילת המאה העשירית למניינם, כבר היו חכמים מקבילים בארצות אשכנז. ורבנו גרשום מאור הגולה כותב על עניין מסוים, שכך קיבלתי מרבותיי, שחולקים על הגאונים, והוא מצדיק אותם. הוא אומר שהם צודקים. אז כבר לא הייתה סמכות מרכזית אחת. לעומת זאת, בזמן האמוראים, לא היה בשום מקום מי שהיה לו כוח לחלוק על האמוראים, שהיה לו אותה סמכות, שהיה לו אותה גדלות בתורה. אז הרמב"ם אומר, מה שנכתב בתלמוד, זה התקבל כסמכות כלל ישראלית, על כל עם ישראל. אחרי התלמוד, זה מחייב את אותו המקום ששם הדברים נפסקו ונאמרו. יש הלכות מתקופת הגאונים שלא כל עם ישראל קיבל אותם. דוגמה, אנחנו מתקרבים כבר לפסח עוד מעט, הגזרה של קטניות בפסח. זה מתקופת הגאונים, אבל זה לא התקבל בכל עם ישראל. היו מקומות שקיבלו את זה, היו מקומות שלא קיבלו את זה. אנחנו יודעים עד היום שבדות המזרח רובם אוכלים קטניות בפסח. רוק או לא. והיו כמה וכמה דברים כאלה, שגם תקנות של גאונים שהם חייבו רק את אותו מקום, בוודאי פירושים, כאשר מדובר על פירושים לגמרא, אז ודאי שמוצאים שראשונים חולקים על גאונים, למרות שהם מתייחסים כמובן בכבוד רב לגאונים. יש למשל הביטוי הזה, כל דבריהם דברי קבלה. מופיע בראש בעוד ראשונים שהם אומרים על בעל הלכות גדולות, דבריהם דברי קבלה. הלכות גדולות זה ספר שהתחבר בתקופת הגאונים, שרמב"ם מזכיר אותו כאן. הוא אומר, חיברו גם כן חיבורים בפסקי הלכות, מהם בלשון הערבי ומהם בלשון עברי, כגון הלכות גדולות, זה הראשון שהוא מזכיר, והלכות פסוקות, והלכות רב אחא משבחא, שזה השאילתות של רב חי גאון, וזולתם. והלכות אשר עשה הרב הגדול רבנו יצחק זל, שזה זצ"ל, זה הריף, הוא אומר, הם הספיקו במקום כל החיבורים האלה. הוא מחשיב את חיבורו של הריף יותר מאשר כל החיבורים הקודמים לו מבחינת פסק הלכה. אבל ברור שהיו ראשונים שלא רק הריף, בכל הדורות של הראשונים היו ראשונים שחלקו על גאונים, שיכלו לומר, הגאונים פרשו כך ונראה אחרת. אז כך שברור שבתקופת הגאונים כבר לא הייתה סמכות כלל ישראלית, כמו שהיה בתקופת האמוראים. ולכן הוא אומר שמה שבתלמוד זהו זה, זה חתום, אי אפשר להתווכח איתו. אבל מה שאחרי התלמוד, אז בהחלט אפשר...
הסיבה לזה זה הסמכות בעצם?
כן, זה שזה לא קיבל את הגושפנקה של כל עם ישראל.
גם זה הפיזור.
אז זה היה באתליה. הפיזור גרם לזה שאין סמכות אחת. שאין סמכות אחת. אז יש מנהג תימן, יש מנהג אשכנז, יש מנהג צפון אפריקה, יש מנהג ספרד. כל מקום, לפי הגדולים שהיו באותו מקום. אבל מעניין לראות מה שהוא כותב אחר כך, על העבודה שלו. וכאשר הגיע הזמן אלינו, נשאלנו על מה שמצאנו מן החקירה והדרישה אצל מי שקדם. קודם כל, הוא אומר, השתמשתי בפירושים של קודמיי. ועל ההשתדלות, לפי היכולת, בהשגת כל מה שנקווה שיועילנו לפני השם. אני נשענתי על דברי הקודמים, ועל מה ש... לפי יכולתי, אני השתדלתי להבין. וקיבצתי מה שבא לידי מפירושי אבי זצ"ל וזולתו, מפי רבנו יוסף הלוי ז"ל. פה הוא מזכיר את הרבו של אביו, את הרי מיגש, ביוסף הלוי, אבן מיגש, שהיה תלמיד הריף, ועליו הוא כותב, כי שכל זה האיש בתלמוד מפליא, השם היודע. השם היודע. למי שהתבונן בדבריו העמקתו בעיון, עד שכמעט אומר עליו, לפניו לא היה כן מלך כמוהו בדרכו זו. הוא כותב על הרי מיגש דברי הערצה עצומים. הוא אומר שהוא היה גדול המעיינים. לפניו לא היה, כמעט שאפשר לומר עליו שלפניו לא היה מלך כמוהו.
הוא כתב פירוש עליו?
הוא כתב בסך הכל על שתי מסכתות. בש"ס יש לנו פירוש של הרי מיגש, החידושים של הרי מיגש, זה על בבא בתרא ועל שבועות. אבל כנראה שהוא כתב על עוד מסכתות, לפחות לא, לא, כנראה לא פירושים שלמים, לכן זה לא הגיע אלינו בתור מסכתות שלמות. הוא גם הרמב״ם כותב פה שהוא קיבץ ההלכות שמצאתי לו בפירושו בעצמו, את מה שהוא מצא מדברי הרי מיגש, ומה שנראה לי אני גם כן מפירושים. וחיברתי...
אביו מיגש היה רבו של הרמב״ם?
לא, היה רבו של אביו. קיבצתי מה שבא לידי מפירושי אבי זצ"ל וזולתו מפי רבנו יוסף הלוי ז"ל. הם היו תלמידים, אביו וחבריו היו תלמידים של הרי מיגש, וכתבו מה שהוא לימד בעל פה, וגם הוא קיבץ את מה שהוא מצא לו בפירושו בעצמו, שזה לא הרבה, זה מסכתות בודדות, והוסיף את מה שנראה לו בעצמו לרמב״ם, לפי חולשת יכולתנו, כן, הרמב״ם היה לו הרי יכולת מאוד חלשה, ומה שהסגנו מן החוכמה, וחיברתי פירושים בשלושת הסדרים, מועד ונשים ונזיקין. הוא מספר פה שלפני פירוש המשנה, הוא כתב פירוש לגמרא. פירוש לגמרא לשלושה סדרים, מועד נשים ונזיקין. איפה זה? הרמב״ם, בעצמו, כתב פירוש לבד מארבע מסכתות. ועדיין לא מצאנו פנאי לזה.
חיבר גם לנחולין לגודל הצורך אליה. ואחרי כן ראיתי לחבר חיבור במשנה דווקא. באופן מסוים, אבל הרי הוא בסוף דבר הילה. אז מה קרה פה? את החיבור שלו בגמרא, שהוא כתב על רוב הש"ס, הוא השאיר בצד בינתיים, לא הגיע אותו, לא הוציא אותו לאור.
יש לנו את החיבור הזה?
בבקשה. יש לנו שרידים בודדים. מה שקרה זה ככה, יש מושג של להוציא ספר לאור,
נכון?
וימינו, מה פורש להוציא ספר לאור? אתה מוסר אותו לדפוס. אתה מוסר אותו לדפוס, הדפוס מדפיס אותו למאות עותקים או אלפי עותקים, וזה נקרא שהספר יצא לאור. בזמנם לא היה דפוס, אז מה זה היה להוציא ספר לאור?
מעתיקים.
מעתיקים, ברגע שאתה מחבר של ספר, אתה אומר, זהו זה, גמרתי את חיבור הספר, אני נותן אותו לסופר, אתה אומר, תעתיק אותו. כמובן שכל עותק זה לוקח זמן, זה יכול, ספר ארוך יכול לקחת חודשים להעתיק אותו, וזה רק עותק אחד, אחר כך צריך להעתיק עוד אחד, עוד אחד. אז את הפירוש של הש"ס הרמב"ם לא נתן לסופרים להעתיק, הוא לא הוציא אותו לאור.
והוא כותב, ואחת התשובות שלו אמור,
שיש לי פירושים שחיברתי, ועדיין לא מצאתי פנאי להגיעם ולהוציאם לאור עולם, כך הוא כותב. לעומת הפירוש המשנה, הוא כן גמר, העתיק, ומסר אותו להעתקה. אז למה? למה אתם חושבים שהוא הקדים את פירוש המשנה לפירוש התלמוד והעדיף אותו, ואותו הוא סיים ועבד עליו ומסר אותו להעתקה והפיץ אותו, וכך שבאמת פירוש המשנה נמצא בידינו להעתקות רבות. בבקשה?
על כל המשנה יש לו?
על כל המשנה.
וכל החומר נמצא.
הכל נמצא.
כי זה לא כל כך נפוץ, אפשר אפילו למצוא פה את ה...
יש היום, בימינו, יש מהדורה של הרב קפח, של פירוש המשנה, שהוציא...
אבל זה לא, אפילו פה זה לא נמצא, חלקי.
בצורה מסודרת, על כל המשנה. אבל יש גם בשסים, בגמרות, בסוף כל מסכת, יש פירוש המשנה לרמב"ם. בתרגום עתיק. עכשיו, לא זו בלבד, אלא שגם... סיפרתי את זה כבר פעם, בהתחלה, שמצאו את כתב ידוע של הרמב״ם בעצמו. את כתב ידוע של הרמב״ם בעצמו, שבחמישה מתוך שישה הסדרים מצאו את הכתב יד עם התיקונים שהרמב״ם תיקן בכתב ידוע.
איך זה לא מצאו את הפירוש של הגמרא?
איך זה לא מצאו? כי הפירוש של הגמרא נשאר בתור איזו טיוטה כזאת, זה לא יצא לאור, זה נשאר במצרים והלך לאיבוד. לומד את פירוש המשנה, שהוא כבר עותק, והיה להם הספר המקורי לצאצאים של הרמב״ם, אז הם שמרו עליו ולקחו אותו איתם. הוא הגיע לאן שהם נדדו לסוריה, ישבו בעיר חלב, בארם צובה, ושם נמצא, לפני כ-300 שנה, נמצא שם הכתב יד הזה של פירוש המשנה, נקנה על ידי אספנים אנגלים והועבר לספריות באירופה.
אבל למה הוא לא נפוץ? פירוש המשנה של הרמב״ם הוא לא נפוץ. כי בפני עצמו, אני לא...
אצל התימנים, למשל, פירוש המשנה הוא נפוץ מאוד. הם היו לומדים כל שבת, משנה עם פירוש המשנה בערבית. יש עשרות כתבי יד בערבית של פירוש המשנה. יש... הרבה שלמדו פירוש המשנה כסדר. בגמרות, כל גמרה שאתה לוקח, בסוף הגמרה יש לך פירוש המשנה על הרמב״ם, וזה לא מתאים.
כן, אבל הגמרות...
לא זה בגמרות...
כן, אבל הגמרות לא מכילות את כל המשנה.
ויש גם משניות, גם כשאין גמרה, יש משניות. מסכת ברכות יש בסופה על כל סדר זרעים, עם פירוש המשנה של הרמב״ם. זה נמצא. אבל הגמרא, פירוש הגמרא הוא לא גמר, הוא לא הגיע אותו ולא גמר אותו. עכשיו, מה קרה? כפי שאמרתי, זה בסופו של דבר הלך לאיבוד, אבל יש שרידים שכן נמצאו. יש מסכת אחת שהודקה, מסכת ראש השנה, הודקה על ידי חכם צרפתי שהגיע למצרים, הוא העתיק את המסכת הזאת מכתב ידו של הרמב״ם, למרות שזו הייתה טיוטה כזאת, אבל הוא העתיק אותה, והיא קיימת בידינו עד היום, קדושי הרמב״ם בראש השנה. יש קטעים גם ממסכתות אחרות, אבל ממש קטעים שאנשים העתיקו, אבל זה לא היה ספר שנגמר והופץ. מה הסיבה? אז הרמב"ם אומר פה שהמטרה שלו במשנה, יש לו, בפירוש המשנה יש לו ארבע מטרות. ארבע מטרות. המטרה השלישית, הוא כותב ככה, שיהיה כמבוא למתחיל בעיון. יושג לו מזה דרך דקדוק הדברים ופירושם, ויהיה כמי שיקיף כל התלמוד. ויסייעו זה מאוד בכל התלמוד. הרמב״ם הבין שפירוש המשנה זה דבר שהוא שווה לכל נפש, גם לאנשים שלא מסוגלים ללמוד את כל התלמוד, מפני שהעיון בתלמוד הוא קשה, ובדרך כלל אנשים לומדים, אז לומדים כמעט. כמה דפים, חצי מסכת, אבל להקיף את התלמוד זה עבודת נמלים. אז הרמב״ם החליט שהוא יעזור לכל אדם להקיף את התלמוד. מה הפירוש? לדעת את הידע העיקרי בכל מסכתות הש"ס, על ידי זה שהוא בפירוש שלו ימציא לו כבר את התמצית של מה שנאמר בתלמוד. התמצית על המשנה הזו, כולל פסק ההלכה. ואז בן אדם שלומד את המשנה עם פירוש הרמב״ם, הוא כבר יודע, יודע כבר את העיקר מכל התלמוד כולו. כיוון שהרמב״ם היה חשוב לו להפיץ תורה, לא, הוא לא עשה חשבון איזה ספר ייתן לו יותר כבוד. איזה ספר יגידו, או, זה למדן גדול. הוא רצה שעם ישראל יקבל תועלת. והיה אכפת לו דווקא דברים שהם שווים לכל נפש. דברים שהם, שכל אדם יכול ליהנות מהם. אז הוא אמר, קודם כל נפרש את המשנה. דרך פירוש המשנה יוכל כל יהודי להגיע להיקף מסוים של ידע בכל התורה כולה. זה היה יותר חשוב לו מאשר לכתוב פירושים ולמדנים. נכון, הוא כתב את זה לצעירותו, זה היה דווקא הדבר הראשון שהוא עשה, כי כשאדם לומד בעיון, אדם כמו הרמב״ם, אז הוא מיד מתחדשים לו דברים, מתחדשים לו פירושים, והוא בתוך כדי הלימוד בעיון שלו, הוא כותב. זה ברור. אבל להפיץ את זה בציבור, הוא העדיף להפיץ קודם כל את הספר הפשוט יותר, שזה הספר על פירוש המשנה. והתועליות שלו הן, כפי שאמרנו, א', כן, מבוא לתלמוד, ב', או יותר נכון, נלך אחורה, א', האחד, שאנו נודיע פירוש המשנה על האמת וביאור דבריה. הוא אומר, הפירוש האמיתי של המשנה זה לא דבר כל כך קל. הוא אומר לפני כן, שראיתי התלמוד עושה במשנה מעשה שאי אפשר לשום אדם להשיגו בהיקש לעולם. לפי שהוא מביא עיקרים, הוא אומר לך שזו המשנה נבנתה באופן כזה וכזה, או שזו המשנה לשונה חסרה ושהוא רק כך וכך. או שזו המשנה היא לפלוני ודעתו כך וכך. כלומר, התלמוד מפרש את המשנה בצורה שאדם בלי התלמוד לא יכול לדעת אותה. הוא לא יוכל מעצמו לדעת, כי היו כל מיני מסורות בעל פה לאמוראים שאמרו שהמשנה הזאת היא כדעת רבי פלוני וזו דעה יחידה ויש רבים שחולקים עליו, והתלמוד מביא שתי הדעות ומסביר אותם. או שהתלמוד אומר חיסור המחסרה ואחי קטן. מה פירוש? שיש פה איזה בעיה בתחביר של המשנה, בסגנון של המשנה. ואם אתה לא תכניס פה משפטי עזר, לא תבין בכלל מה המשנה אומר. אז הוא אומר, כל הדברים האלה צריך ללמוד את התלמוד, ואחר כך על פי זה לפרש את המשנה.
אז למה הוא לא פרסם את הפירוש של התלמוד?
כי המשנה הקודמת, כי המשנה זה יותר בסיסי. והוא כבר מכניס את התמצית של מה שכתוב בתלמוד, הוא מכניס את זה לפירוש המשנה. הוא אומר, שאנו נודיע פירוש המשנה על האמת וביאור דבריה. כי אם אתה עם תשאל גדול של הגאונים לפירוש הלכה מן המשנה, לא יוכל לומר לך בדבר, אלא אם נזכור תלמוד, זאת ההלכה. או יאמר לך, אמתן, עד שנעיין מה הדברים באו בה בתלמוד.
כי לא פוסקים הלכה על פי המשנה.
נכון, ואין ביכולת איש לזכור כל התלמוד. כל שכן, להיות הלכה אחת מן המשנה מתפרשת לפעמים בארבעה דבים וחמישה. לפי שנכנסים דברים מתוך דברים, וטענות, וקושיות,
וסימושים. אז מה שהרמב״ם בעצם עשה זה, שאם מישהו מסתכל בפירוש של המשניות,
הוא יודע את המסקנה.
אז הוא לא צריך להסתכל בגמרא.
לא שהוא לא צריך, הוא יודע את המסקנה של הגמרא.
הוא יודע כבר את ההלכה.
בסדר? הוא יודע את המסקנה. זה לא אומר שלא צריך אחר כך ללמוד את הגמרא, כי זה לימוד תמציתי, ויש את הלימוד היותר מלא, יותר עמוק.
אבל בסופו של דבר, הרמב״ם גם מסקנה, זה לא מספיק, בגלל זה כתב את משנה תורה.
כן.
ואז אולי גם...
ברור, זה לא ספר הלכה שיטתי. זה לא ספר הלכה...
אולי בגלל זה גם זה לא נהיה כל כך נפוץ כמו המשנה תורה.
בוודאי.
ברגע שהמשנה תורה התפרסם, ולא חיפשו את פירוש המשנה שלו.
בוודאי, כי משנה תורה הוא ספר הלכה למעשה, הוא מקיף. הוא מקיף את כל ההלכה. הפירוש המשנה הוא צמוד למשניות. במשניות אין כל ההלכות. אמנם הוא משתדל לתת יסודות כלליים שיקיפו את רוב ענייני התלמוד, אבל זה לא כל מה שכתוב בתלמוד וזה לא כל ההלכה. אז ברור שמשנה תורה זה ספר בסגנון אחר, זה ספר שהוא פוסק לפי נושאים, בצורה מסודרת, כל דבר ודבר. פה זה פרשנות, אבל זאת פרשנות כזאת שהיא מכילה את היסודות של הדברים. אז הוא אומר, התועלת הראשונה זה פירוש המשנה. שנייה, פסקים, כלומר לדעת, והמשנה עצמה כמו מי ההלכה, אבל זה כמובן לא כל ההלכות שיש, זה ההלכות שנזכרות במשנה. השלישית, שזה יהיה כמבוא לעיון בתלמוד, והרביעית, שיהיה מזכיר למי שכבר למד בידה, פשוט שיהיה לו לזיכרון, לשינון, לחזור על מה שהוא יודע. אשר ציירתי בנפשי אל העניינים, נחלצתי לחיבור אשר ארצה. הוא אומר ש... מה שאני אעשה פה, אני אכתוב את הפירוש לפי מה שפרש התלמוד, רק את הפירוש שם של המסקנה של התלמוד, והשמטת הפירושים מה שהתברר ביטונה בתלמוד, וגם הטעמים, בקיצור, הטעמים אשר בגללם אנחנו מכריעים הכרעה מסוימת. וכל זה בקיצור, בדרך קצרה, בלי עריכות, וזאת היא המטרה המתודית שלו, שהוא יביא את הדברים בצורה המתומצתת, לא בצורה הנכנסת לכל הוויכוח, לכל המסע ומתן. מסקנות, טעמים, הכל בצורה מתומצתת. למעשה זה הפירוש הראשון השלם על כל שישה סדרי משנה שנכתב ושהגיע לידינו. יכול להיות שנכתב עוד אולי פירוש קודם.
מה פירוש הרש"י?
רש"י לא כתב פירוש למשנה.
רש"י
כשהוא מפרש את המשנה במסגרת התלמוד, אז בהמון מקומות הוא כותב בגמרא מפרש. כלומר, נגיע לגמרא אז תבין. הוא לא מפרש את המשנה כמשנה. הוא לא ראה לעצמו מטרה לכתוב פירוש למשנה למי שלומד משנה. הוא כתב פירוש לתלמוד. אבל לפני הרמב״ם היה אחד, רבי נתן אב הישיבה הוא נקרא, שהיה חי בארץ ישראל, ושהוא כתב פירוש כנראה לכל שישה סדרי משנה, למרות שבידינו אין כל הפירוש. אבל זה פירוש יחסית קצר ולא מספיק מלא כמו הפירוש של הרמב״ם. הרמב״ם למעשה זה פירוש המשנה הראשון שיש לנו על כל שישה סדרי משנה. טוב, אנחנו, כיוון שהוא עושה פה בהקדמת המשנה, אז הוא כמובן מדבר על פירוש המשנה, אבל כיוון שאנחנו...
נותרו לנו עוד כמה דקות ואנחנו מזכירים כבר את הדבר הזה, אז כדאי שנזכור גם את החיבורים האחרים שלו שהוא חיבר. כאשר הוא גמר את פירוש המשנה, הוא מיד, או תוך כדי אפילו, העתקת פירוש המשנה, הוא התחיל לחבר את משנה תורה. אבל בשביל לחבר את משנה תורה, הוא הקדים לו ספר שיהווה כאין תוכנית, וזה ספר המצוות. הוא כותב בהקדמת ספר המצוות, שהמטרה שלו בחיבור הספר הייתה, שהספר ההלכה הגדול, דהיינו משנה תורה, יקיף את כל תרי"ג המצוות. שלא ישכח שום דבר. אז הוא פשוט מונה את תרי"ג המצוות, ומניין המצוות של הרמב״ם זה דבר תורה שלמה בפני עצמה. כי היו לפניו אחרים שמנו את תרי"ג המצוות בצורות אחרות. הוא מונה מניין של תרי"ג מצוות, שהוא מאוד מאוד מדויק וקפדני, והוא נותן 14 כללים בראש הספר, כללים מה צריך למנות ומה לא צריך למנות. וזה דברים מאוד חשובים. בזמנו, כשהספר נפוץ, אז לא רק שהוא תורגם כמה פעמים כבר בימי קדם, אלא שהרמב"ן כתב חיבור על ספר המצוות של הרמב"ם, ספר השגות על ספר המצוות של הרמב"ם, ובכמה דברים הוא דן שם מאוד בהרחבה בנושאים מאוד עקרוניים. ואחר כך כתבו, האחרונים כתבו פירושים כדי לתרץ את ההשגות של הרמב"ן. אז יש כבר היום בספר המצוות, יש... ארבעה פירושים על הדף שהם עונים על ההשגות של הרמב"ן על ספר המצוות. בכל אופן, ספר המצוות נכתב כתוכנית למשנה תורה. הוא עדיין כתב אותו בערבית, כי הוא לא ראה בו את הספר ההלכה, אלא רק איזה מין הכנה. כתב אותו בערבית, ואחר כך ניגש למשנה תורה. אז במשנה תורה הוא כתב בכוונה בלשון הקודש, כדי שזה יהיה מתאים לכל עם ישראל. העובדה שאת פירוש המשנה הוא לא כתב בלשון הקודש מראה שכנראה לכתחילה לא היה לו בכלל דמיון כזה שהספר יתפשט בכל העולם היהודי. הוא חשב שזה משהו בשביל אנשי מקומו, בשביל אנשי ארצו שהם דוברי ערבית. לעומת זאת, כשהוא הגיע למשנה תורה הוא כבר הבין, הוא כבר התחיל להרגיש שבעצם הוא כותב פה ספר לכלל ישראל. והוא כותב אחר כך בשלב יותר מאוחר, באחת האגרות שלו, שהוא כותב לתלמידו, אותו התלמיד המפורסם שאליו הוא שלח את מורה נבוכים, אז הוא כותב שאני חיברתי ספר, כי ראיתי שהאומה היא בלי ספר מחוקק. כלומר, שעם ישראל הוא בלי ספר חוקים שלם. כי אין בעצם ספר הלכה שלם עד הרמב״ם. תחשבו על זה. המשנה זה לא ספר הלכה שלם. התלמוד הוא בכלל לא ספר הלכה. הוא לא ספר שכותב פסקי הלכות, הוא ספר של מסע ומתן. הגאונים, אז כתבו ספרים, הלכות גדולות, הלכות פסוקות, הלכות עריף, אבל הם לא מקיפים את כל התורה. הם לא כתבו על הנושאים שלא נוגעים לזמן הזה. ספר הלכה שלם, הכוונה שכולל את כל תרי"ג מצוות, כולל קודשים, כולל תארות, כולל מלכות, כולל כל התורה כולה. אחריו היה עוד אחד שעשה את זה, זה ארוך השולחן. בעל ארוך השולחן שחי לפני כ-100 שנה, הוא כתב גם כן על כל התורה כולה, הספר שלו. על כל הנושאים. גם על כל ההלכה, גם על נושאים שלא נוהגים בזמן הזה. הוא כתב ארוך השולחן העתיד על הנושאים האלה. זרעים, קודשים, תיארות, יותר משולחן ארוך, בוודאי. כמו הרמב״ם. כן.
אז מתאים להרבה תפוצות, אבל שוב, זה מקביל. האם בזמנה היו בכלל עברית כל כך?
מה פירוש? היהודים שחיו באירופה לא ידעו ערבית, אז...
כן, אבל...
את העברית הם ידעו, ודאי שהם ידעו.
שידעו עברית נמוך יחסית, לא?
אבל הם ידעו עברית מתוך הלימוד של התורה ושל התנ"ך ושל המשנה, הם ידעו עברית. אז זה לא עברית שהייתה מדוברת בפיהם, אבל הם ידעו עברית. ודאי שידעו, מה זאת אומרת? חכמי ישראל, או אפילו יהודים פשוטים. אפילו יהודים פשוטים, היהודי הפשוט... הבן אדם פשוט הלך לחדר, הלך לבית ספר, למד תורה. למה לא? מה, לא לימדו ילד תורה? היה מישהו שלא... עמי ארצות לא ידעו תורה, לא קראו תורה שבכתב. לא הלכו לבית כנסת לשמוע קריאת התורה. מה אתה מדבר? בכל ארץ, בכל תפוצות ישראל... לא היה דבר כזה שילדים לא ידעו. היו מקרים שנשים לא ידעו. היו מקרים שנשים לא ידעו לשון הקודש, ועל גברים? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? אין ילד שלא ידע לקרוא תורה, אין דבר כזה. כל ילד היה מגיל 3 היה הולך לחדר.
בסיפורי חסידים יש ילד שתקע בשופר, זה מה שידע, רק
שמה סביב. זה משהו אחר, זה בן אדם שלא יודע להגיד את כל הנוסח של התפילה. כי הוא לא מכיר את זה, אבל אין דבר כזה, כמעט שלא היה מושג כזה שבן אדם לא ידע את העברית של התנ"ך. ילמדו אותה, למדו את התורה. וטוב, בכל אופן, בוא נגיד שהיו מקרים, אבל רוב העם ידע לקרוא את העברית, וידע לקרוא אותה בצורה לפחות שאת הרוב הוא מבין. יכול להיות שמילה פה מילה שם הוא לא מבין, זה נכון. הרמב״ם גם נשאל על ידי יהודי אחד מבגדד. יהודים בגדד כותב לו שקשה לו לקרוא את משנה תורה בגלל העברית היא קשה בשבילו. אז הוא אומר, תתרגל, תקרא קצת, עד שאתה תתרגל, אתה תודה לקרוא. איך, מה, אם הוא לא יודע עברית בכלל, אז הוא לא יוכל להתרגל. הכוונה שהוא יודע עברית, אבל הוא לא, יודע עברית, הוא למד תורה, אבל זה יותר מדי, עם שפה יותר מדי עשירה. בסדר, אז איך תלמד? כמו להבדיל, כן, אתה רוצה ללמוד אנגלית, אתה יודע קצת אנגלית. תקרא עוד, תדע יותר טוב, אין חוכמות. אז הוא אומר לו, וחוץ מזה הוא אומר לו, אפילו אם תקרא את פירוש המשנה בערבית, אז זה גם כן מקיים לימוד תורה. כי לימוד תורה מקיימים באיזה שפה שתהיה, כך הוא כותב. לא חשוב באיזה שפה, העיקר זה ההבנה של התוכן. טוב, בעזרת השם ובישועתו, אנחנו בהמשך אנחנו עוברים ל8 פרקים, שזה הקדמה למסכת אבות. אחרי שכבר, ברוך השם, סיימנו את ההקדמה לפרק חלק, את ההקדמה למשנה, לעבור עליהן. אז אנחנו נעבור ל8 פרקים, יש לכם איזה באותו ספר. ערב טוב. בבקשה.